פרשת בער. נאמר בפרשה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. על הפסוק הזה כתב הרמב״ם בהלכות מכירה. אסור למוכר או לקונה להונות את חברו. ומה תהיה הונאה? שישית. כלומר, אם המוכר מכר את החפץ בשישית יותר מערכו בשוק, או שהוא טעה ומכר בשישית פחות מהמחיר המקובל בשוק, הדין הוא שהמכר קיים, ומי שהפסיד זכאי לקבל את כספו בחזרה. אם העונה הייתה ביותר משישית, המקח בטל, וזה שהפסיד יכול להחזיר את החפץ ולקבל את כספו בחזרה. ואם העונה הייתה פחות משישית, המקח קיים, ואין חובה להחזיר את ההפרש, מכיוון שדרך בני אדם למחול על סכום כזה. לכאורה, הרי כבר התורה הזהירה על איסור גזל, וההונאה הרי בכלל גזל. ואם כן, מדוע צריך לב מיוחד לאסור איסור הונאה? התשובה על כך, שהיינו אומרים שכל מה שנכלל באיסור גזל, הוא רק אם אדם לוקח מהשני כסף בכוח, בעל כורחו של האדם. אבל באיסור הונאה, שזה בדרך של מקח וממכר, ולא לוקחים מן האדם בעל כורחו, היינו חושבים שאולי זה מותר. לכן התורה היא חדה לאיסור זה לאו בפני עצמו. הסבר נוסף, שאולי היינו אומרים שאולי במקום אחר החפץ הזה באמת שווה יותר מהמחיר שלו כאן, או אולי בעתיד המחיר שלו יהיה גבוה יותר מהמחיר שלו עכשיו, ולכן אין בזה איסור הונאה, באה התורה ומחדשת שהמחיר הקובע הוא המחיר שבו נמכר החפץ עכשיו, ואנחנו לא דנים בסברה, אולי במקום אחר מחירו גבוה יותר, או אולי בעתיד מחירו יהיה גבוה יותר. אמרו רבותינו במסכת בבא מציעא, כשם שהונאה במקח וממכר, כך הונאה בדברים, שנאמר אצלנו בפרשה, ולא תנו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. מהו איסור הונאה דברים? מפרשת הגמרא שם בבבא מציעא בדף נ"ח עמוד ב'. אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם היה בן גרים, אל יאמר לו זכור מעשי אבותיך. אם היה גר ובא ללמוד תורה, אל יאמר לו פשע אכל נבלות, רפות, שקצים ורמסים, בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה. אם היו איסורים באים עליו, או אם היו חולאים באים עליו, או שהיו מקבר את בניו, אל יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב, הלא יראתך כסלתך, תקוותך ותום דרכיך, זכור נא מי הוא נקי עבד. כלומר, אם לא היית חוטא, לא היו קוראים לך הדברים האלה. דוגמה נוספת, אם היו חמרים מבקשים תבואה ממנו, לא יאמר להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה, והוא יודע שהוא לא מוכר תבואה. רבי יהודה אומר, הסבר נוסף, אף לא יתלה עיניו אל המקח בשעה שאין לו דמים. כלומר, כשאדם בא לחנות והוא מראה עצמו לפני המוכר כאילו הוא רוצה לקנות, אבל בפועל אין לו שום מחשבה לקנות. נאמר בסוף הפסוק, ויראת מאלוהיך כי אני אדוני אלוהיכם. מדוע באיסור הזה נאמר, ויראת מאלוקיך? אני חושב שם רבותינו במסכת בבא מציעא, שהרי הדבר מסור ללב, וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך. פירוש הדבר, כשאדם מגיע לחנות, והוא מעסיק את המוכר ושואל אותו כמה הדבר הזה עולה, והוא מתעניין בטיב המוצר ואיך הוא פועל, למעשה אף אחד לא יודע האם באמת הוא בא לקנות וההתעניינות שלו התעניינות אמיתית, או שהאדם הזה פשוט משועמם וכדי להעביר את זמנו הוא נכנס לחנות ומטריד את המוכרים. לכן נאמר ויראת מאלוקיך. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק האם כוונתך לטובה או שכוונתך לרע. אם כן ראינו שהתורה מזהירה כאן שתי עזרות. עזרה אחת על הונאת ממון, ועזרה שנייה על הונאת דברים. לכאורה, הונאת ממון, היינו אומרים שהיא חמורה מהונאת דברים. מדוע? שבהונאת ממון אדם לוקח כסף שלא מגיע לו, בבעוד שהונאת דברים אין פגיעה ברכוש של השני. אבל רבותינו דרשו אחרת. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, גדולה הונאת דברים מהונאת ממון. שבהונאת דברים נאמר ויראת מאלוקיך, ובהונאת ממון לא נאמר ויראת מאלוקיך. רבי אלעזר אומר, זה בגופו הונאת דברים, וזה בממונו, ופגיעה בגוף חמורה יותר. רבי שמואל בר נחמני אמר, זה ניתן לשבון הונאת ממון, כלומר אדם יכול להחזיר את הכסף שהוא לקח שלא מן הדין, וזה לא ניתן לשבון הונאת דברים. כלומר, כאשר מלבינים את פניו של מישהו, מביישים אותו, אי אפשר לפצות על זה. הקפדה מיוחדת בהונאה, יש בהונאת אשתו של האדם. וכך אמר רב, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו. פירש רש"י, באמירת דברים לצערה, שמתוך שדימתה מצויה, הונאתה קרובה. פירש רש"י, פורענות הונאתה ממהר לבוא. כלומר, העונש על כך, על מי שמצער אותה, ממהר לבוא. מה מספר במסכת כתובות על רב רחומי, שהוא למד תורה אצל רבא במחוזה, והוא היה רגיל להגיע לביתו כל ערב יום כיפור. פעם אחת הוא המשיך ללמוד בערב יום כיפור והוא לא הגיע בזמן הביתה, ואשתו חיכתה ואמרה, הנה עכשיו הוא בא, ועכשיו הוא בא, והנה הוא לא מגיע. חלשה דעתה מרוב צער, ונשרה דמעה מעינה. רב רחומי באותו זמן ישב על הגג, ונשבר הגג, והוא מת. לכאורה, נשאלת השאלה, מה עכשיו הרוויחה אותה אישה? הרי לכאורה, עכשיו היא קיבלה עונש כפול. גם רבי רחומי לא הגיע הביתה, ועכשיו היא גם נהייתה אלמנה, וגם לעולם לא יגיע. אז לכאורה, היא בוכה למה הוא לא הגיע, ועכשיו בפועל הוא גם לא יגיע לעולם כי הוא מת. אז למה רחומי קיבל עונש כזה שהוא ימות, שבזה גם יש עכשיו צער גדול לאשתו? וההסבר שברגע שהיא בכתה דמעה שנובעת מתוך צער, כמו שאומרת הגמרא, פורענות מגיעה להגיע. כלומר העונש מגיע. לכן יכול להיות שעכשיו העונש הזה גם יש עוד תסבול, שתהיה אלמנה. אבל אי אפשר למנוע את העונש שממהר לבוא בגלל צער של האישה על הדימה שיורדת מעיניה. ואמר רבי אלעזר, מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי אזק ואשבע סתם תפילתי. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר שמע תפילתי אדוני ושבתי אזינה אל דמעתי אל תחרש. ואמר רב חסדא, כל השערים ננעלים, חוץ משערי הונאה. פרש רש"י, הצועק על הונאה דברים, אין השער ננעל בפניו. אמר רבי אלעזר, הכל נפרע בידי שליח, חוץ מהונאה. ולכן אמר רבי חלבו, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה בתור ביתו של האדם, אלא בשביל אשתו. כיצד מגיעים לזהירות במידת ההונאה? במסכת שבת, בדף למד א', מסופר על גוי אחד שבא לפני שמאי ואמר לו, גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל וגירו ואמר לו, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך. זוהי כל התורה כולה. והשאר זה פירושה. ולך ללמוד את הפירוש. כלומר, כל התורה כולה היא פירוש למה ששנו לך, אל תעשה לחברך. ועד כמה חשובות עמידות שבין אדם לחברו, ניתן ללמוד מהנאמר במסכת יומא בדף פיוו. אביי אמר, ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידיך, שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהיה משאו מתנו בנחת עם הבריות. ועליו הכתוב אומר, עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.